ברוכים הבאים לפרק 72 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שועם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות וממייסדות, התאחדות יועצי המשכנתאות.
היי שועם.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, מה קורה?
מצוין. אז אנחנו בפרק 72 והולכים לדבר על משכנתה פנסיונית.
משכנתה פנסיונית, משכנתת זהב, משכנתה הפוכה, פתאום נהיה במשחק כל מיני.
כולם נהיו יצירתיים כשהשוק הרבה יותר קשה.
כן, ובסוף זה מוצר שמיועד גיל שלישי, אנשים בני 60 פלוס, אפילו היום חלק מהחברות מתחילות מגיל 55 להעניק את המוצר הזה, נהיה מאוד מעניין. יופ. ומה בעצם המוצר הזה מאפשר?
כן, מה זה משכנתה פנסיונית בעצם?
פנסיונית, או משכנתת זהב.
זהב. וכל המונחים שכל הבנקים...
כן, אז זהו, באמת עד לא מזמן... היה משכנתה הפוכה רק בחברת כלל, חברה לביטוח.
כן.
ראו החברים בחברות האחרות, הפניקס, איילון, מגדל, הראל, שיפה המוצר, והכניסו אותו גם אליהם.
שטוב להם וזה בעיקר, כן.
האמת שהכניסו אותו בפורמטים מאוד 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 דומים, בלי איזה שהם חידושים יותר מדי. אולי רק חברה אחת או שתיים שבאמת ככה מגיל 55 במקום 60. ובסוף, כאילו, גם הריביות מאוד מאוד דומות, כן זה פתח את התחרות, בהחלט. הריבית הייתה...
טיפה יש הוזלה.
כן, הריבית הייתה 5.3, קבוע צמוד למדד, והיימה זה הריבית. עכשיו בעקבות התחרות, באמת אפשר לראות סביבת ריבית של אפילו 4.5%. הכניסו גם פריים, חל שינוי במשחק.
אז הצרכן הרוויח קודם כל.
לגמרי. לגמרי, מעולה.
יש לנו פה בשורה.
כן. ואז ראו הבנקים הטוב, גם החליטו להכניס מוצרים דומים.
ועוד תחרות.
נכון. היום יש את בנק מזרחי טפחות, ובנק לאומי למשכנתאות, שנותנים את המוצרים בקונסטלציות שונות מחברות הביטוח, אבל גם נכנסו למשחק, ואני מאמינה שבקרוב מאוד כל הבנקים ייכנסו עם זה, ושוב, הלקוח ירוויח, כי יהיה תחרות גדולה יותר, ויהיה על המדף עוד אפשרויות. ובעצם מה ההבדל בין הבנקים לבין חברות הביטוח? אז אולי טיפה קשה לתאר את זה בפודקאסט, ולא באיזושהי טבלה ככה מסודרת של ההבדלים.
כן, אבל רק נסביר, זה למעשה הפנסיונר משעבד את הנכס שלו, וכנגד זה מקבל או תשלום חד פעמי גדול, או קצבה חודשית.
אז קצבה חודשית יש רק במזרחי טפחות,
כן.
ולא בחברות הביטוח, ולא בלאומי כרגע, יכול להיות שבהמשך זה יהיה. ובאמת כאילו שיקחו דף ועת, מי שרלוונטי לו, ושירשמו בנקודות את ההבדלים, בנקים מול חברות ביטוח. אוקיי?
אוקיי, בוא נתחיל.
אז ככה, בחברות הביטוח יש טבלה, שככל שאתה מבוגר יותר, אתה יכול לקבל אחוז גבוה יותר משווי הנכס. אם אתה בין 55-60, אתה יכול לקבל בסביבות, הטבלה מדברת על 15%, אפשר דרך משווקים מסוימים להגיע גם ל-20%. אוקיי? החל. וככל שאתה מבוגר יותר...
החל מ-20%
משווי הנכס.
משווי הנכס,
כן.
אוקיי.
עושים שמאות, שחברת הביטוח מביאה לך רשימה של שמאים, אתה בוחר אחד מהם, הוא מעריך את הנכס, מזה אתה מקבל את האחוז לפי הגיל שלך, והם מאוד מאוד מקפידים על הגיל. אם אתה בן 68 ו-10 חודשים, אתה לא תקבל את האחוז של הבן 69. תרצה את ה-69, תצטרך לחכות שימלאו לך 69.
כן.
ככה הם מאוד מקפידים על זה. לעומת זאת בבנקים, אין את העניין הזה. אפשר עד 45% משווי הנכס. ללא תלות בגיל המבוגר שלך, מגיל 60 הם החליטו שניתן לקבל משכנתה הפוכה, פנסיונית,
כן.
בלאומי זה כן. מגיל 65, 45% מהשווי, אוקיי?
כן.
מה בודקים? בחברות הביטוח, תביא את היד שלך רגע, בודקים אם יש דופק.
רואים שאתה לא מת ויש מישהו שמצא.
רואים שיש לך דופק, יש לך חשבון בנק לא מוגבל, אתה יכול לקבל כסף שועם. זהו, זה כל מה שהם בודקים. הם כן היו רוצים שתיידע את כל ילדיך, שאתה לוקח את ההלוואה הזאת, כי בסוף הם צריכים...
יש ענייני ירושה.
נכון, אתה הולך לעולמך, יש יבוד, היורשים צריכים להתמודד, אז רצוי שהם ידעו שעשית את זה.
צריכים להתמודד וגם להחזיר.
נכון, נכון. אם אתה מעל גיל, ואני לא זוכרת, אל תפסו אותי במילה 80, צריך אישור של רופא משפחה או פסיכוגריאטרי, שאתה צלול, שאתה יודע מה אתה עושה. זה הכל.
כן.
כמובן בודקים שהנכס נקי משעבוד, את הרישום שלו, כמובן, כן, בסוף הם משעבדים ורוצים בטוחה טובה.
כן, אם יש לכם משכנתא אתם לא יכולים, נכון?
כן, אפשר לפרוע אותה באמצעות זה.
כן, זאת אומרת, אתם יכולים, כן, את המשכנתא לפרוע ולהישאר עם הסכום בניקוי המשכנתא.
נכון.
כן.
ואז באמת ככה בודקים שיש לך דופק, חשבון לא מוגבל ואפשר להריץ את התהליך. לעומת זאת בבנקים כן בודקים הכנסות, רוצים לראות שאם אתה רוצה לשלם קרן וריבית, אז בוחנים את היכולת החזר שלך, אם אתה רוצה לשלם רק ריבית, אז לבדוק שאתה יכול. ומה שקורה בבנקים, שזה גם למה אני טיפה פחות אוהבת את המוצר הזה בבנקים, זה שההלוואה הזאת מתנהגת כמו בלון. אוקיי, היום אתה בן 60, 70, בא לקחת הלוואה של כמה מאות אלפי שקלים, שהיא אמורה להתפוצץ בעוד בין 15 ל-20 שנה.
כן.
אתה יכול בהחלט להיות בחיים עדיין, כן?
יופי, אבל אז אתה ניצב בפני סיכון כזה של, אתה צריך לבדות אותה.
אתה בן 80, 85.
יש לך נכס, אתה חייב כנראה למכור אותו, כי לקחת את זה, כנראה שאין לך עוד מקורות כספיים.
נכון.
ואתה עלול מתייצב בפני שוקת שבורה כזה.
ואתה בן 85.
זאת אומרת, אתה לא יכול לעבוד, אתה לא יכול...
אתה צריך עכשיו להתמודד עם זה, ואם לא אתה, אז מישהו מהילדים שלך, שיכול להיות שאתה במצב סיעודי, כל מיני אירועים, שעכשיו פתאום הם בגיל כאילו... עכשיו, מה ההבדל עם חברות הביטוח? חברות הביטוח באות ואומרות, קח את ההלוואה הזאת, וכשנה אחרי יום מותך, שהיורשים יפרעו את החוב. אז זה פה קצת, אתה יודע, אומר, אוקיי, אבא שלי ילך לעולמי, אמא שלי תלך לעולמה, בסביבה טובה, נתמודד, נמכור את הבית, אולי יש לנו חסכונות אחרים, נחזיר לחברת הביטוח את החוב שלה. וזה במקרה שגם הם שילמו רק ריבית או לא שילמו כלום. אם הם שילמו קרן וריבית, אולי גם אין חוב בכלל כשהם הלכו לעולמם. תלוי לכמה שנים הם פרסו את זה. וזה גם גמישות מטורפת יש בהפוכה. אתה יכול לבחור לפרוס את זה ל-10 שנים, 15, 30, 40, מה שאתה רוצה. בסוף אתה צריך לדעת שחוב שנשאר, תוך שנה אתה צריך לפרוע, היורש.
כן, זה אמרת בחברות
הביטוח. בחברות הביטוח, כן. בבנקים, זה בלון. 15 עד 20 שנה, אני פשוט עכשיו גם לא זוכרת בדיוק. נדמה לי, מזרחי העריכו את זה ל-20 עכשיו, לאחרונה, ובלאומי זה 15.
20 שנה כבר נשמע יותר סביר, כאילו, נקווה שנחיה עד בסביבה טובה.
כן, עוד פעם, אתה בן 60 היום, לוקח הלוואה כזאת, בגיל 80, צריך להתמודד.
זה עלול לקרות שאתה במצב ה... כן, הכי
חלק. אפשר יהיה כנראה לפנות לבנק ולהגיד לו, אבא שלי עדיין בחיים, בוא תעריכו לי בבקשה את זה. אבל אי אפשר לדעת, אתה לא יכול להבטיח לך שום דבר.
כנראה שלא יתחזרו ל...
נכון.
אם יש להם עוד יתרה משווי הבית, כן?
יהיה, תמיד יהיה, כן, כן. אבל כאילו, באמת, אתה לא יכול לדעת, אז יש פה איזשהו אלמנט של סיכון שאני לא בהכרח הייתי רוצה לקחת על עצמי, אלא אם כן, עוד פעם, יש פה איזו תוכנית שאני יודע מאיזשהו מקור שאני אפרע את זה, ואין לי בעיה, שלא מתבסס על המחירה של הבית בעוד הערים שלי בחיים, שאני יודע שיש לי איזשהו מקור של כסף שממנו אני אוכל לפרוע את ההלוואה הזאת בהמשך.
כן, כן. זאת אומרת, זה מוצר פנסיוני, אבל הוא לא כמו קרן פנסיה, שמשלמת לך עד שאתה מת.
נכון,
שזה...
נכון.
כן, שיש עוד אפשרות שכנראה שהיא סבירה, זה בכלל למכור את הבית ולהפוך את זה לקצבת פנסיה, אבל זה משהו אחר לגמרי, אנחנו לא מדברים על זה כרגע.
לא מדברים על זה, ואמרנו כן. ככה במאמר מוסגר, שגם במזרח התפחות יש אפשרות לקבל קצבה חודשית. זאת אומרת, אתה משעבד את הבית ב-600 אלף שקל, ואומר, אני רוצה לקבל כל חודש לחשבון שלי 3,000 שקלים, למשל. זה מגניב, אפשר באמת להביא בהזדמנות נציג ממזרחי שידבר על זה בהרחבה. זה מאוד מעניין.
כן, אבל זה תחום בשווי בית, זאת אומרת, נכון. בשווי, באחוז מימון מסוים. כן.
נכון, בוודאי.
זאת אומרת, זה מתישהו נגמר. זה. אבל יכול להיות שהם ייתנו לך להעריך את זה, אם את אומרת שהבן אדם נשאר...
נביא נציג של מזרחי שידבר על זה בהרחבה, זה מאוד מעניין.
אוקיי. עכשיו, האם אפשר להשתמש לטובת רכישת דירה נוספת?
של הלווים עצמם לא. נגיד אם רגע בבנקים, נגיד עכשיו יש לי, אני רוצה לקנות דירה ולהשתמש בפנסיונית או בלאומי, אז אסור לי. בחברות הביטוח, כן. אני יכול להשתמש.
כי הם לא כפופים לרגולציה של הבנקים.
נכון, נכון. וגם זה יכול להיות שישתנה.
אז שזה עוד יתרון לטובת חברות הביטוח.
נכון, נכון.
יתרון נוסף, אוקיי. קצבה חודשית את אמרת, ודירה, כן. האם אפשר לשעבד את הדירה השנייה של אותו?
כן, אפשר לשעבד מה שרוצים. אם יש לי 2-3 דירות, אני יכולה לשעבד כל אחת ואחת מהן, ולעשות עם הכסף מה שאני רוצה.
כן, ואז אם מישהו עושה את זה על דירה נוספת בשביל לחיות היום, לחיות בפנסיה שלו יותר טוב, אז כן, ויש גם פחות סיכון, כי הדירה הראשונה שלך נשארת לא משועבדת, ויש לו איפה לגור.
נכון מאוד.
אז פה יש פחות חשש.
נכון.
אם הוא...
נכון מאוד.
כן, אם הוא...
וכן, אני יכול להשתמש בכסף לעזור לילד שלי לקנות דירה. אוקיי? לי אסור לקנות דירה, באמצעות הכסף מהבנק.
גם בבנקים, גם בבנקים.
אבל בשביל לעזור לילד שלי, אני כן יכול להשתמש בכסף הזה.
אוקיי, שזה יתרון מאוד גדול, שהרבה שרוצים...
נכון. בעיקרון שום, אפשר לעשות עם זה מה שרוצים. אפשר לעשות טיול מסביב לעולם, אפשר לעשות טיפולי שיניים, אפשר להשתמש בכסף לשיפוץ, לסיעוד. באמת, כמעט כל דבר שעולה ברוחך אפשר לעשות עם הכסף הזה. יש את העניין הרגולטורי שאומר שבבנק אי אפשר לקניית דירה נוספת, אבל יש את זה בחברות הביטוח.
נחיות את החיים טוב גם בפנסיה.
נכון. תראה, אני יכולה לספר לך דוגמאות. קודם כל, הייתה לי לקוחה שבאמת הייתה צריכה לטיפולי שיניים, ויש לה הכנסה מאוד מאוד נמוכה, באמת, קצבת זקנה ופנסיה, ממש 4,000 שקל בחודש שאישה חיה.
קשה,
מאוד
כן,
קשה.
יש כנראה גם את הקצבה של ביטוח לאומי, אבל כן. קשה, זה לא סכום...
לא, לא, סך הכל 4,000 שקל.
זה מאוד נמוך, הכנסות, מאוד קשה כן, לחיות נכון? מזה.
היא חושבת פעמיים כשהיא קונה מעדן בסופר וחלב, באמת, עד כדי כך. אז היא הגיעה אליי לטיפולי שיניים, הייתה צריכה כמה עשרות אלפי שקלים.
הגיעה כי היא הייתה צריכה מימון לטיפולי.
נכון, ואז אמרה על הדרך, אני אקח לי עוד קצת כסף, שיהיה לי לחיות יותר טוב. באמת, היא לא לקחה הלוואה גדולה שום, אני לא זוכרת בדיוק, היא לקחה איזה 200 אלף שקל, אבל מה זה עשה לה? היא קנתה קלנועית, שאיתה היא מתניידת.
זה יופי.
ואתה רואה אותה, אני עוקבת אחריה, יש לה פייסבוק, היא מהממת ומקסימה.
עוד בטיק טוק איתי.
כן, ואתה רואה איך היא חיה יותר טוב, והיא סגרה חלק מהכסף בתוכנית חיסכון, לשמור קצת על הערך של הכסף, וכשהיא צריכה, יש לה מאיפה לקחת, ואין לה משפחה שיכולה... באמת, עשה לה טוב, נתן לה נחת בחיים האלה, והבת שלה הבינה את המשמעויות, ותמכה בהחלטה והכל, ובאמת, אתה יודע גם מה, הערך הנכס שלה הולך ועולה כל הזמן. אז גם היא מפסידה כאילו ריבית והצמדה והכל, אבל יש לה נכס שהערך שלה עולה, והיא חיה בכיף ומזדקנת בכבוד. ומצד שני, אני אתן לך דוגמה אחרת.
כן.
לקוחה הגיעה, לקוחה שלי, שליוויתי אותה לפני 3 שנים בסגירת הלוואות. היא הייתה בת 50 ומשהו. ועשינו איחוד הלוואות, ביחד עם יועצת כלכלית. היא יצאה לדרך חדשה, היא הגיעה עכשיו 3 שנים אחרי. רצתה לבחון לעשות פנסיונית, היום בת 63. ואמרה, ימית, החזר החודשי עלה לי בגלל הפריים, ואני רוצה לעשות שינוי, אני רוצה להפחית את העלויות. והגברת מסתכרת מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד יפה שם, היא עובדת, היא מרוויחה מעל 12 אלף שקל בחודש. יופי. ויש לה התחייבות של 5,000 שקלים לבנק.
התחייבות החזר חודשי,
כן,
מתכוון.
החזר חודשי, קרן כן. וריבית. קודם כל, מאוד מאוד הייתי גאה בה ושמחתי לראות שמאז שעשינו את ההבראה, עברו 3 שנים, אין לה שום הלוואה נוספת בחשבון. ההתנהלות שלה לילה ולילה, וכל כך פרגנתי לה על זה כי זה לא מובן מאליו, אוקיי? לא מובן מאליו לצאת מלהיות צרכן אשראי מטורף שכל הזמן רק לוקח הלוואות להתנהלות כזו. אז שפה ענה גם ליועצת הכלכלית שליוותה אותה ועל הדרך שהיא עשתה. והיא רצתה עכשיו פנסיונית, ומה הייתה המטרה? לשלם רק ריבית בלי קרן. ולהפחית את העלויות החודשיות. עשיתי סימולציה, ראיתי שזה יחסוך, לא יחסוך, יוזילה את ההחזר החודשי ב-2,000 שקל, כי לחסוך זה לא, בעלות הכוללת זה הרבה 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 יותר ממה שהיום.
כן.
ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא חושבת שכדאי, וזה רק 2,000 שקל, והיא אמרה לי, ימית, אני רוצה את זה. אני רוצה את זה, אני רוצה להוריד את העלות. אמרתי, טוב, אספתי את כל הניירת האשראית, התחלתי בהגשה, והבנקאית המקסימה, אמרה לי, ימית, אבל היא עושה לעצמה לא טוב. למה היא עושה את זה? אמרתי לה, אבל אמרתי לה את זה, והיא לא הקשיבה לי, את יודעת מה? אני הולכת ואני אומרת לה את זה שוב. כי באמת, זה לא ישב לי טוב. אתה יודע, בסוף אנחנו כאילו, אני כאשת מקצוע, אומרת ללקוח לא טוב, לא זה, אבל אם הוא רוצה, אני יכולה לעצור בעדו, כי הוא יכול ללכת ליועץ אחר ולעשות את זה, ואני אפסיד, נכון?
נכון, את משקפת לו, אבל כל עוד הוא מודע לחסרונות.
נכון.
חי איתם בכל התרחישים, אז...
ואני כאילו אומרת לעצמי, אוקיי, אם אני לא אעשה לה את זה, תלך ליועץ אחר ותשלם לו, והוא יעשה לה.
כן.
אחרי טוב, שהבנקאית כל... אמרה לי, ימית, אבל היא מבינה, אני אמרתי, כן, אני אמרתי, אבל את יודעת מה, תני לי, אני הולכת אליה שוב. הלכתי אליה שוב, ואמרתי לה, תקשיב, אני חושבת שזה טעות לעשות את זה. אמרתי לך את זה כבר, אבל אני חוזרת שוב. את עובדת היום, את מרוויחה מצוין. אני אומרת לי, כן, אבל אני עוד מעט תצא לפנסיה. אמרתי לה, אז שתצאי לפנסיה, וההכנסות שלך ירדו, נבחן את זה עוד פעם. כרגע אין שום סיבה לעשות את זה. תבואי אליי עוד 3 או 4 או 5 שנים, גם הקרן ירדה משמעותית, החוב קטן, כי היא שילמה במשך השנים האלה את המשכנתה.
כן.
ואין סיבה לעשות את זה עכשיו. וממש הייתי יותר נחרצת מבפעם הראשונה, יותר ככה באופן שלא משתמע לשני פנים, ואתה יודע מה אני אגיד לך? גם לא היה אכפת לי בנקודה הזאת, שהיא תלך גם למישהו אחר. כי אני אישן יותר טוב בלילה, שאני יודעת שלא עשיתי משהו שהוא עושה לה נזק מתועלת. והיא נורא נורא הודתה לי על השיחה, ואמרה כי היא מקבלת את מה שאת אומרת, מעריכה, ונראה עוד כמה שנים, אם אני אצטרך את זה, אני אהיה איתך בקשר. ונפרדנו לשלום בשלב הזה.
מצוין, יופי. אז ברגע שהיא מאוד תאריך את זה.
כן, עוד פעם, בסוף, אני באמת חושבת שזה היה טעות, וכאילו, בהסך, לא אפילו הסך דעת, כאילו, אמרת, טוב, אם היא רוצה כל כך, אני שיקפתי, בוא, אבל לא, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אנחנו אנשי המקצוע, צריכים להיות מאוד נחרצים, וכן, אחר כך, אחרי שנפרדתי בסיטואציה הזאת, אמרתי לעצמי, גם אם היא תגיע בסוף ליועץ אחר, והוא לא יעצור בעדה, זה כבר לא שייך אליי. אני ישן טוב בלילה כשנתתי את הייעוץ המדויק.
מדהים, מדהים. הלוואי ו... כן, הלוואי וכולם ינהגו ככה.
הלוואי.
וככה אנשים יהיו הרבה יותר צרכנים ואחראים כלכלית לכל דבר שהם עושים.
בהחלט.
טוב, יופי. אז אני חושב שפחות או יותר חיסינו את כל ה...
כן.
את כל הסוגי... לגבי המגבלה של, של גיל, יש...
אז אמרנו.
כן.
מגיל 55.
וגיל גם 80 וכאלה.
אפשר, 90, תקבל הרבה כסף. אמרנו, ככל שאתה מבוגר בחברות הביטוח, ככל שאתה מבוגר יותר, אתה מקבל... בגיל 90 אתה מקבל 50% משווי הנכס.
זה מצחיק, כאילו, מצחיק ולא... כי הם יודעים שאתה הולך למות, אז...
כן, בגיל 90 אתה תקבל עד 50%
משווי הנכס. ככל שההסתברות שלך למות כנראה יותר גבוהה, אז ככה אתה מקבל יותר כסף.
כן.
כי אז הם נשארים עם הנכס, אבל טוב. אוקיי, בסדר גמור. אז פרק 72, משכנתה פנסיונית וההבדלים מול משכנתה הפוכה.
וזהב, כן.
זהב.
ובהמשך עוד שמות ומוצרים.
כן, אז קודם כל התחרות הולכת ועולה.
שזה מעולה.
תעשו סקר שוק.
כן.
זה הדבר הראשון. תיקחו רק אם אתם באמת צריכים, ורק אם יש קצבת, כמו הדוגמאות שנתת, קצבת פנסיה מאוד נמוכה.
כל אחד והצרכים שלו.
כן, אני מתכוון שתיקחו אם יש רק צורך באמת אקוטי, ולא סתם עכשיו לקנות רכב ב-300,000, כי גם בסוף לא תוכלו גם להחליף אותה, כי שיאבדתם כבר את הנכס, את האחרון שלכם. וכן, תעשו את זה באחריות, וזהו, סיכמנו את הפרק. אז להתראות, נתראה בפרק הבא.